אז הרגע שהבנתי שזה ממש ממש עובד, זה בעצם בגילד פסט. הגילד פסט זה משהו שאנחנו עושים כל רבעון, אנחנו עושים מין הצגה כזו של כל מה שהיה עד עכשיו, כל מה שהיה ברבעון האחרון, ובגילד פסט הראשון התכנסו משהו כמו 100 מתכנתים, כל האנשים בפיתוח בתוך המטבח, וכל גילד מאסטר הציג את כל מה שהם עשו, וזה היה פשוט מרגש. זה היה פשוט לראות איך כל הרעיון וכל הדיבורים וכל התכנונים, איך הכל התממש לכדי משהו כל כך כל כך אמיתי ושלם, ואיך כולם משקיעים ואיזה עבודה נעשתה בכל אחת מהגילדות. זה היה פשוט מרשים ומהמם והרבה מעבר למה שציפיתי.
ברוכים וברוכות הבאות למבפנים, הפודקאסט שייתן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של קהילות פנים ארגוניות. אני הדר ביסמוט, המנכ"לית של גלו, חברה שעוזרת לארגונים לפתור אתגרים פנים ארגוניים דרך ובאמצעות העובדים והעובדות שלהם. בפודקאסט הזה אני מארחת מובילים ומובילות של קהילות פנים ארגוניות מכל מיני סוגים, במטרה להנגיש ידע וניסיון קיים, ולתת גם לכם ולכן השראה להקים קהילות כאלה שמשפיעות גם על העובדים וגם על הביזנס. היום אני מדברת עם הילה אלקיים. הילה.
היי.
כיף להארח אותך.
כיף להתארח.
הילה היא ראש צוות פיתוח בוואן זירו, הבנק הדיגיטלי, שאני חברה בו, דרך אגב.
באמת,
יש לי חשבון, כן. הילה הגיעה מתיקל, חברת יועצים מומחים, בה עבדה 14 שנים. היא מפתחת בכל רמה חבריה, אוהבת להיות הנדזון, וגם להתנסות בדברים חדשים, ללמד, ואנשים. כל מתחבר מצוין ביחד, אתם תשמעו ותגלו בעצמכם. הילה עובדת בוואן זירו שנתיים וחצי. היא הייתה ממש הראשונה שהגיעה להקים את הפיתוח, ולפני כשנה התחילה להקים את הגילדות בחברה. וואו, את ותיקה.
כן, האמת שכן. גם אנחנו כל הזמן צוחקים על זה כאן, שזה כאילו בשנות כלב. זה כאילו, אני עובדת פה סך הכל שנתיים וחצי, טכנית זה לא המון זמן. אני מרגישה כאילו אני כאן כבר עשור לפחות.
וואה, כן. כמה זמן One Zero קיימים?
אז זהו, אנחנו קיימים באמת, כמו שאמרת, הגעתי לכאן בין הראשונים, לכן אנחנו קיימים בערך שנתיים וחצי, וזה מדהים, כי אם היית אומרת לי לפני שנתיים וחצי שעוד שנתיים וחצי הולך להיות מוצר שלם, ובאמת את כל האפליקציה, ושזה אשכרה יעבוד, ושאנשים יפתחו פה חשבונות, הייתי אומרת לך, אין מצב. באמת, לא היה אפילו שורת קוד אחת, לא היה החלטה של באיזה רפו אנחנו עובדים. כלומר, לא היה כלום. ולהיות שנתיים וחצי אחרי זה עם מוצר שממש ממש עובד, זה קוסמות. ממש.
מדהים. אז האמת היא שאנחנו נתחיל קצת אחורה, זאת אומרת, לא נקפוץ ישר ל-One Zero. אז אני אשמח דווקא שנתחיל כן מאיפה שהגעת, כי זה כן רלוונטי לשיחה שלנו היום. אז אם תוכלי לספר קצת על תיקל ולהסביר מה בדיוק מודל ההפעלה שם, כי זה חשוב.
אז כמו שאמרת, הגעתי מתיקל, עבדתי בתיקל 14 שנים, שזה לכאורה המון זמן, אבל בעצם דרך תיקל עבדתי בהרבה הרבה מקומות. תיקל היא בעצם חברה של יועצים מומחים, כשהרעיון הוא שאם אתה רוצה באמת לפתח קריירה טכנולוגית אמיתית, המקום בשבילך הוא לגמרי תיקל, כי תיקל בעצם מחולקת לארבעה קבוצות, מובייל, דאב-אופס, פרונט-אנד ובק-אנד, ולכל קבוצה יש בעצם איזושהי שגרה, שבשגרה הזאת היא לומדת. בין אם זה על ידי הרצאות שאנחנו מעבירים אחד לשני, בין אם זה הרצאות מבחוץ, ראונד טייבלים, אנחנו עושים כל הזמן האשרה אחד לשני, ובעצם ככה אנחנו מקדמים את ההתקדמות הטכנולוגית שלנו בעצמנו, כי בעצם ככל שאנחנו נהיה יותר טכנולוגיים ונהיה יותר טובים, אנחנו נגיע אל הלקוחות בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר חזקים, ונוכל לתת יותר value. כי בעצם תיקה לי חברה שמחזיקה בעיקר סיניורים, והמטרה היא באמת לבוא ולתת value הרבה מעבר לבוא ורק לפתח אצל הלקוח, אלא באמת לתת את כל מה שאנחנו יכולים. כלומר, לנסות לקדם תהליכים בצורה יותר טובה, לעזור להם לבחור טכנולוגיות בצורה יותר טובה, לא ממקום מתנסה חלילה או ממקום שאנחנו יודעים יותר טוב, אלא באמת ממקום של לעזור ובאמת ממקום טוב. אז בעצם מתוך המקום הזה של הלמידה הבלתי פוסקת, כי זה חלק מהחיים שלנו, נכון? בתור מפתח, אתה כל הזמן חייב ללמוד, להבין מה חדש, לראות אפדייטים של כל מיני דברים. והרעיון הוא שברגע שיש קהילה סביבך שעוזרת לך לעשות את הלמידה הזאת, אז הלמידה הופכת להיות הרבה יותר קלה.
זה קצת אומר בתכלס שכזה, אתם המוצר בתיקל, נכון? זאת אומרת, נותנים אתכם, אז דואגים שהמוצר יהיה כמה שיותר טוב, זה כאילו נשמע מאוד רע, אבל לא בקטע טוב.
לגמרי, אבל זה באמת בקטע טוב, כי התפתחתי המון בתיקל, כלומר, הגעתי לתיקל בכלל בתור מפתחת פרונט-אנד, עם מומחיות בשפה שהייתה אז מאוד מאוד רלוונטית, גם כבר מן הסתם לא, והפכתי להיות מפתחת בק-אנד סיניור, אז התקדמתי מלא בתיקל, גם העניין הוא שבאמת התקדמות היא לא רק טכנולוגית, אתה גם מתפתח בתור בן אדם. כלומר, יש גם כל מיני הרצאות של soft skills וגם סדנאות שבהם אתה לומד דברים שהם הרבה מעבר לעניין הטכנולוגי, כי לפי דעתי לפחות, אם אתה רוצה להיות מפתח טוב, אתה צריך להיות הרבה מעבר לרק טכנולוג. Mm-hmm. אתה צריך להיות גם בן אדם שיודע למנטר אולי טיפה אנשים אחרים. אני חושבת שזה בכלל התפקיד שלך בתור סיניור, אבל יש אנשים שיחשבו אחרת. אתה צריך שיהיה לך יכולות בין אישיות, ובשביל שיהיה לך יכולות בין אישיות, יש אנשים שזה בא להם טבעי, ויש אנשים שהלכו לעבוד עם מחשבים כי אין להם את היכולות הבין אישיות האלה, והם צריכים ללמוד אותם. אז אני חושבת שבאמת הסך הגדול של להיות מפתח סיניור טוב, זה שיהיה לך את היכולות הטכניות הטובות, והיכולות הסופט סקיליות שבאות יחד עם זה.
ומאוד מאוד יפה שבעצם אמרת לי שאת טיקליסטית. זה משהו שהוא ב-DNA כזה.
אני לגמרי טיקליסטית ב-DNA, כן.
מדהים. אז באמת את עוזבת את טיקל, את מגיעה לכאן, נכון. להקים מאפס, ממש מאפס.
אז האמת היא שהגעתי לכאן בתור טיקליסטית בשלב הראשון, הגעתי לכאן כחלק מהפרויקט שלי מטיקל. באיזשהו שלב, פשוט אחרי שנה כאן בערך, הגעתי למסקנה שאני ממש רוצה לעבוד כאן, גם בגלל שרציתי להתקדם כאן קצת יותר ניהולית, אבל גם כי הרעיון מאוד מאוד קסם לי, כלומר, מה שאנחנו עושים כאן זה ממש לקחת חלק בהיסטוריה, כלומר, לא נבנה כאן בנק 40 שנה, זה מטורף. וגם העניין של, זה מגניב שזה בנק והכל, וזה באמת מאוד מרגש, וכל כמו שאומרים מסביב, באמת נכון, אבל מעבר לזה, זה חברת הייטק, זה סטארט-אפ שאנחנו ממש בונים אותו מכלום, ואני כאן ממש מההתחלה. אז לקחת חלק בלפתח, לא רק את המוצר עצמו, אלא ממש את הפיתוח, זה ממש ממש קסם לי. היה לי נורא כיף להתחיל את כל הפרויקטים כאן. כל הפרויקט של הגילדות שתכף אנחנו קרוב נדבר עליו, התחיל בעצם מזה שכאילו התחלתי בצוות אחד, ואז באיזשהו שלב עברתי לצוות אחר, וכשעברתי לצוות אחר, הבנתי שהצוות הראשון מן הסתם מתקדם הרבה יותר, כי הוא התחיל קודם, והצוות השני רק עכשיו התחיל, ויש לו הרבה לאן להגיע עד שהוא יגיע לצוות הראשון. ובעצם אני חייבת איזשהו knowledge sharing, אני חייבת שיהיה מישהו שיעזור לי לשתף את כל מה שקורה כאן, כי אחרת הצוות השני לא יהיה מודע לכל מה שהצוות הראשון מספיק. קרוב לוודאי שאנחנו נתקל באותם בעיות שכבר הם פתרו, וחייב שיהיה את ה-knowledge sharing הזה. וזה התחיל בעצם רק משיח שלי ושל הייסלאבה, שפשוט היינו יושבים אחת לכמה זמן, ופשוט משלימים פערים, אז רגע, אז מה אתם עושים? אז מה אתם עושים? וכאילו משלימים כזה פערים. וזה התקדם לכדי פגישה, שהיינו עושים פשוט פעם בשבוע, שנקרא טיק-טוק, שבה כל צוות אחראי לשלוח איזשהו נציג, והנציג הזה אמור להדכן מה הם עושים, לאן הם התקדמו, איזה בעיות הם פתרו לאחרונה, שאנחנו עוד לא נתקלנו בהם, לאן הם מתכוונים ללכת, לאו דווקא בקטע הביזנס, אלא יותר בקטע הטכנולוגי באמת, כי אנחנו עושים more of the same, למרות שלכל צוות יש באמת את נקרא לזה החופש היצירתי שלו, כי בסופו של דבר לכתוב קוד זה יצירה. אבל בגלל שאנחנו עושים דברים דומים, אנחנו מן הסתם נתקלים פלוס מינוס באותם בעיות, אנחנו עובדים כולם באותם טכנולוגיות. אז כדי שלא נגיע למצב שיד ימין לא יודעת מה היה עצמו עושה, אז התחלנו באמת עם הטיק-טוק הזה, ומתוכו התחלנו לגדול ולחשוב, אוקיי, איך אנחנו לוקחים את זה רגע עוד שלב קדימה, כי יש עוד הרבה מה לעשות כאן.
אוקיי, אז רגע, אני עוצרת אותך ואני רוצה רגע להתעכב.
לחזור אחורה.
כן, לחזור אחורה. כנראה נעשה את זה כמה פעמים. קודם כל, הגעת עם איזשהו רקע שמבין את הערך של שיתוף ידע.
נכון.
זאת אומרת, את הגעת משם, את צמחת שם, את הרגשת איך זה משפיע עלייך כעובדת.
נכון.
אבל אז הגעת למקום חדש, ואולי פה לא בהכרח מכירים את החשיבות של הדבר הזה.
אז זהו, אז זה מה שממש ממש הדהים אותי. לפני שהתחלתי את הגילדות, הרעיון שלי היה באמת לייצר פה קהילה לומדת. אוקיי? מתוך באמת אותו מקום שהבנתי שאנשים צריכים כל הזמן להמשיך להתקדם ולהמשיך ללמוד. אני מאוד מאמינה שאם יהיה קהילה לומדת סביבי, אז גם אני אגדל. זה עושה את הלמידה הרבה יותר קלה וכיפית, כי אני לא לומדת לבד, אלא אני לומדת עם עוד אנשים סביבי. מישהו מלמד אותי משהו, ואני מלמדת אותו משהו אחר. אז זה גם יוצר איזושהי מחויבות שיש קהילה לומדת, כי אם עכשיו לימדו אותי משהו, אני ארצה להחזיר חזרה לאותה קהילה וללמד אותה משהו בחזרה. וזה עושה גם חיבורים בין אנשים והכל, ומתוך אותה תפיסה שבאמת אני רוצה להרחיב את כל הידע הארגוני שיש כאן, וממש להקים כאן תשתית של שיתוף, של ידע וצמיחה. באתי ושיתפתי את המנכ״ל שלנו, את גל ברדע, שאני נורא רוצה שנקים כאן דבר כזה. והוא אמר לי, וואי, זה רעיון ממש ממש מעולה. את יודעת, אני תמיד רציתי שהארגון שלי יהיה ארגון לומד. בוא נעשה את זה באמת. והוא נתן לי את האור הירוק להתחיל, וישבתי עם ה-CTO שלנו, עם עמיחי, ועוד רבים אחרים, עם ראש קבוצה, עם מרינה, ועם ה-Chief Architect שלנו, אייל, וביחד ישבנו וניסינו לגבש בעצם מה אנחנו צריכים.
אני חושבת שהדבר הזה של ללכת לגל, לדבר איתו על הרעיון הזה, לקבל את ברכתו בעצם, לחבר אותו לתוך הקונספט, שהוא ירגיש שזה משהו שחשוב לו גם, נכון?
כן.
זאת אומרת, בסוף זו מטרה משותפת של
נכון.
כולכם. אבל אז גם ללכת ולעשות בעצם את הבאיין מול עוד הרבה אנשים. זה מהלך שהוא מאוד חשוב. אני חושבת שהיה לכם יתרון בזה שאתם בעצם הייתם פה מההתחלה.
נכון.
זאת אומרת, זה לא היה ארגון קיים, שאת מנסה להקים את זה, ואז יש עוד הרבה מאוד אנשים שאת צריכה לעשות להם ביין.
נכון. וגם באמת כולם היו מאוד, מאוד אונבורד. כלומר, היה לנו מאוד ברור שאנחנו צריכים משהו כזה. הרי הגילדה בסופו של דבר אין לה איזשהו צ'קליסט מוכן. אין כאילו, אם אתה רוצה להקים גילדה, אתה צריך לעשות 1, 2, 3, 4. התפקיד של הגילדה הוא X, Y ו-Z. אין דבר כזה באמת, כי כל ארגון מרקים את הגילדה כמו שמתאימה לו. אני חושבת שהמשפט מפתח זה שגילדה חייבת לשרת את הארגון שבו היא קמה.
אז את מכינה מצגת, ואתם מדברים בעצם ביניכם, בצוות שמוביל, שמתכלל, שמחליט מה האסטרטגיה של הגילדות, ויש בפנים כמה צרכים, נכון? מה בעצם אנחנו הולכים לפתור עם הגילדות? רגע, אפילו לפני שאמרנו, הנה זה הולך לקרות. מה הצרכים האלה? ממבט על.
אז הצרכים האלה הם בעיקר לעשות סדר בבלגן.
מה הרגשתם שחסר לכם?
חסר לנו צוות רוחבי. מישהו שיעשה דברים לרוחב. כלומר, שיתפל בדברים שכואבים לכל הצוותים ביחד. לאו דווקא את אותו פיצ'ר שאותו צוות צריך לפתח. אלא משהו שהוא קצת יותר רוחבי. משהו שהוא יותר תשתיתי, ליתר דיוק, לא רוחבי. יותר תשתיתי. אני חושבת שזה גם היה די ברור לכולנו, שאנחנו לא מספיקים להגיע מספיק לעומק. כלומר, זה היה מין משהו שהוא ידוע כזה. כלומר, שאנחנו רצים מאוד קדימה, ושאנחנו לא תמיד מספיקים להגיע מספיק לעומק. וכשיש משהו שאנחנו צריכים לעשות יותר לעומק, איזשהו צוות צריך רגע ממש לעצור את העבודה שלו, וממש להיכנס רגע יותר לעומק של משהו, ולפתח איזשהו, נניח, ספריית אינפרה כלשהי, כדי שכל השאר ישתמשו בה. וזה משהו שהוא מאוד קשה, הוא משהו שהוא מאוד כואב לאותו צוות כרגע, שהוא צריך ממש לרגע לעצור, ואז גם להעביר את הידע הזה לשאר הצוותים. אז כדי שזה לא יקרה, היה יותר חכם שיהיה איזשהו גוף שיעשה את כל הדברים האלה. גם מעבר לכל זה, נורא קשה להשתלט על שישה צוותים, ולגרום להם לדבר בערך באותה שפה. אנחנו כן רוצים לייצר פה איזשהו סטנדרט. כל צוות יכול לעבוד איך שהוא רוצה, ויכול לעשות דברים קצת יותר בחופש טכנולוגי מהצד שלו כמובן. אבל אנחנו כן רוצים שיהיה איזשהו סדר, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב שאני מוצאת פתרון X למשהו, ואז צוות אחר נתקל באותה בעיה, ולא יודע אפילו שפתרתי את הבעיה הזאת כבר, ומפתח לה את הפתרון בעצמו. כן. אנחנו כן היינו רוצים שיהיה מין מקור ידע אחד, source of truth אחד, שפשוט יודע הכל, עוזר לכולם לפתח את כל התשתית, אבל זה גם הרבה מעבר לטכנולוגיה. כלומר, הריצה הזאת גם גרמה לזה שאין לנו שום תהליך מסודר לבן אדם חדש שמגיע. כל צוות מקבל את הבן אדם החדש שמגיע אליו בצורה שנוחה לו. ויכול להיות שאותו בן אדם הגיע לצוות שכרגע נורא נורא עמוס, ואין לו את היכולת לתת לו את כל הידע שהוא צריך, בצורה מאוד טובה, וזה בעצם מעכב את ההתחלה של אותו בן אדם, אבל זה גם זה גם נותן לו מין חוויה לא כל כך טובה כשהוא נכנס, כי הוא לא מרגיש שמישהו באמת לקח אותו ביד וקיבל אותו וחיכה לו וציפה לו שהוא יבוא, וזה לא תמיד הרגשה נעימה. אז גם זה משהו שהיה לנו מאוד מאוד חסר.
קודם כל, יש משהו שיושב לי בראש, מהחלק הראשון שהצגתי אותך, שאת מאוד אוהבת להיות hands-on, נכון? Mm-hmm. הרבה מהדברים שאת אומרת על הטכנולוגיה, או על הסטנדרטים וכו, שזה שאת כן hands-on, את אולי גם מרגישה את זה יותר מהר מבדרך כלל, mm-hmm. אני חושבת. נכון. אני לא יודעת, תקני אותי אם אני טועה.
לא, נכון.
ויש פה כמובן את הפן הניהולי, כן, onboarding, כל מה שקשור לאיך עובדים מרגישים, ולא רק ברמה של מתי הם מתחילים לדלבר בתוך החברה, אלא גם איך הם הולכים להישאר איתנו לאורך זמן, והולכים ליהנות מזה שהם יצטרפו אלינו. אז בעצם דיברנו על אונבורדינג, דיברנו על כל מה שקשור לסטנדרטיזציה, דיברנו על שפה שלפעמים היא באמת מונחים אפילו, כן? זאת אומרת, זה לפעמים יכול להיות משהו מאוד מאוד בייסיקי. יש עוד דברים שעלו בתוך השלב הזה הראשוני של להציג רגע מה אנחנו הולכים לעשות?
היה לי מאוד חשוב שמעבר לכל הדברים שהזכרנו, שיהיה כאן צמיחה בלתי פוסקת של אנשים, זה גם בקטע הטכנולוגי, וגם באמת שאנשים כל הזמן ילמדו, כמו שאמרנו, שבאמת יהיה למידה בלתי פוסקת, גם של הטכנולוגיות, שאנשים יבינו באמת מה הם עושים עד הסוף. אבל גם מעבר לזה, צמיחה ממש של האנשים, כלומר, הגילדה של הידע למשל, היא מלווה אנשים שבונים הרצאות. מי שרוצה לבוא ולהרצות, אנחנו עוזרים לו לפעמים למצוא נושא, אם אין לו, אנחנו יכולים לעזור לו למצוא נושא, ואנחנו ממש מלווים אנשים תוך כדי הבנייה של ההרצאה. מהרעיון שלה ועד הדריי רן שבסופו של דבר יקרה שנייה לפני שממש ההרצאה תתרחש. וגם לבנות את הפוסט אחרי זה בלינקדאין ולמתג את עצמך.
את מדבר על התפתחות אישית ומקצועית, שזה נכון. משהו שהגילדה יכולה להביא בין אם היא גילדה טכנולוגית ובין אם גילדת ידע, זה לא משנה בעצם. Mm-hmm. אז בעצם יצאתם לדרך עם, אני שומעת, עם כמה מטרות.
רק עוד דבר אחד שהוא סופר חשוב, החיבור בין האנשים. למשל, בגילדה של הבקאנד, mm-hmm. אחד מהדברים שעלו ברטרוספקטיב, זה שהעבודה של שני אנשים משתי צוותים שונים, היא ממש ממש מגניבה. כי פתאום יוצא לך להכיר אנשים, ויוצא לך לעבוד עם אנשים לגמרי. אחרים. זה יצר כאן הרבה חברויות, והיכולת שלך פתאום ללכת לצוות אחר ולשאול אותו שאלות, שלא יכולת לעשות את זה קודם, כי לא כל כך היה לך נוח לפנות, ועכשיו אתה כבר מכיר אותו, עבדת איתו לפני רגע הלא, אז אתה גם יודע את השם שלו, וגם אתה ממש מכיר אותו, כי אתה כבר ממש עבדת איתו. זה עושה את העבודה הרבה יותר נוחה וטובה.
זה משהו שידעתם כשיצאתם לדרך שהוא מטרה?
מבחינתי, כן. מבחינתי זה לגמרי היה חלק מהמטרות, החיבור בין האנשים, וזה פשוט יצא משמעותית יותר טוב ממה שדמיינתי, כן.
מדהים, איזה יופי. אוקיי, אז יש לכם את הפרזנטציה, עברתם על כל המטרות שלכם, החלטתם מה אתם רוצים לעשות, יש לך אוקיי מכולם בעצם, נכון? אומרים נכון. לך יאללה, ציל הדרך. מה הדבר הראשון שאת עושה?
כשהתחלנו לחשוב על התשתית, אז בעצם תוך כדי המיפוי של מה אנחנו צריכים, גם חשבנו בעצם באיזה אזורים אנחנו צריכים גילדות. אז יש לנו כאן ארבעה גילדות. את הגילדה של הבקן, שכמו שאמרנו עכשיו, זה התפקידים שלה, לייצר את האינפות, לייצר את התשתיות, להגיע לאותם מקומות שהצוותי פיתוח לא מצליחים להגיע אליהם. הגילדה השנייה שיש לנו זה גילדה של ידע, התפקיד שלה זה גם לתמוך בגילדה של הבקאנד, ואם נניח עכשיו, למשל, התחלנו לעבוד ב-GraphQL, ואנחנו נורא רוצים שלכל המתכנתים יהיה את כל הידע שצריך להיות להם, ושלא כל אחד ילך ויפתח איזשהו יודמי בזמנו הפרטי וילמד את זה, אז התפקיד של הגילדה של הידע זה באמת לייצר את ההרצאות המתאימות, ואפילו וורקשופים מתאימים, חוץ מהגילדה של הבקאנד והגילדה של הידע שעליה דיברנו, יצרנו עוד שתי גילדות, גילדה של דאטה, יש לנו המון דאטה בארגון, יש לנו מחלקה שלמה של AI, אז יש לנו הרבה דאטה. אני אגיד שהיא אחראית על הדאטה בארגון, אוקיי? היא אחראית למפות איפה יש דאטה ואיפה אפשר לתעל אותו לדברים אחרים ודברים נוספים מעבר לדברים הבסיסיים שהוא עושה. ויש את הגילדה של הקואליטי, שהתפקיד שלה זה באמת להכניס קואליטי לתוך המוצר, והיא עושה דברים מאוד מקבילים למה שהגילדה של הבקן עושה, רק בעולם של ה-QA, גם אם זה בלהעביר הרצאות שהן יותר QA-oriented, וגם אם זה בלייצר סדנה של אוטומציה, למשל, לאנשי ה-QA ידני, שזה דבר סופר מגניב.
אוקיי, אז יש לנו את הנושאים של הגילדות, נכון? אנחנו יודעות מה אנחנו רוצות להקים כבר, ועכשיו יוצאים לחפש את הגילד מאסטר?
יוצאים לחפש את הגילד מאסטר, כן.
מה זה, מה מחפשים כשמחפשים גילד מאסטר?
זה נורא, נורא נורא קשה. כשהתחלנו אני עוד לא הייתי ראש צוות, ולכן אני הייתי גילד מאסטר של הגילדה של הידע, אבל היה לנו עוד 3 גילדות שאנחנו צריכים לחפש להם גילד מאסטר. אני מחפשת מישהו שהוא גם פשנט מספיק, כי אני צריכה שהוא יוביל משהו שעדיין לא קיים. אז אני צריכה מישהו שאני יודעת שאני יכולה לסמוך עליו, שיש לו שפה דומה למה שאני מדברת, ושהוא יבין על מה אני מדברת, מה המטרות שלי, לאן אני רוצה להגיע עם זה, כי בסופו של דבר, על הגילד מאסטר יקום ויפול הדבר, כי אם הגילד מאסטר לא ידע להוביל את האנשים, לקחת אותם, לרתום אותם, כי בסופו של דבר, אנשים שמצטרפים לגילדה, הם לא, אף אחד לא חייב, כן? אז הוא צריך לרתום אותם. הוא צריך לדעת לייצר את המטרות של הגילדה, ולקחת את המטרות האלה, להבין איך להפוך אותם לטסקים אמיתיים, זה עבודה לא קלה, וגם מישהו שבסופו של דבר באמת ירצה לעשות את העבודה הזאת, כי לאו דווקא כולם רוצים.
נכון? אבל תגידי, זה משהו שהוא חלק מההגדרת תפקיד? והאחוז משרה שלו, יש לו תקן שמוקצה להיות גילד מאסטר?
אז לקח לנו זמן להבין בתור התחלה ההקצאות של הזמנים, אוקיי? כי זמנים פה זה משהו נורא נורא יקר, ואחד הדברים הכי חשובים שהיה לי לעשות קודם כל, זה לשפצר את הזמן הזה. כי אם לא היינו דואגים לזמן שההנהלה עצמה הגדירה שזה זמן של גילדה, זה לא יקרה. כי פיצ'רים תמיד יעלו על כל דבר, נכון? ובעיות פרודקשן וכל מה שיש מסביב. ולכן הדבר הראשון שהגדרנו, זה כמה זמן כל אחד צריך להשקיע בגילדה. בהתחלה הגדרנו יום בספרינט, ולגילד מאסטר יום וחצי, כי הוא צריך לעשות עוד דברים טיפונת מעבר לגילדה שלו, כמו לדבר עם ההנהלה, לייצג את הגילדה שלו בכל מיני מקומות.
תסבירי רק כמה זמן זה, כל ספרינט למי שלא
כל
יודע?
כל ספרינט, סליחה, כל ספרינט הוא שבועיים, אז כאילו, אחרי הרבעון הראשון הבנו שזה פחות נוח לנו היום בספרינט, ולמשל, בגילדה של הבקן שינינו את זה ליומיים, כל שני ספרינטים, כדי שזה יהיה ביחד, כי הפעם בשבוע זה יצר קצת ריחוק, וזה לא היה מספיק טוב. בגילדה של הדאטה, למשל, הם ממשיכים להיפגש פעם בשבוע. כל גילדה טיפונת עשתה התאמה למה שמתאים לה, אבל הדבר הראשון היה באמת לתת לאותו גילד מאסטר את הזמן, לייצר את מה שהוא צריך לייצר, לבנות מתוך המטרות את המשימות שצריך לתת לחברי הגילדה, ולתת לאנשי הגילדה את הזמן שלהם בספרינט, שמקובל על ידי ההנהלה, כדי שאף ראש צוות לא יוכל לבוא ולהגיד לא. אתה לא יכול להיות היום בגילדה, יש לנו משימות לסיים. לא. יש ימים שהם ידועים בתור ימי הגילדה, ובזה זה נגמר. אף אחד לא יכול להתווכח עליהם.
כשאת הולכת ומתחילה לחפש את הגילד מאסטר, מעבר לזה שהראשון יש לו חשיבות מאוד גדולה, נכון? זאת אומרת, לבויס אנד טון של הגילדה, ולמה הולך לקרות, וכמה אנשים באמת יבואו וכו. יש גם באמת את העניין של כמה הוא מבין את החשיבות כמו שאת מבינה אותה. אז באמת יש לנו בכל מה שקשור לגילד מאסטר, את הפן שהוא היותר חיבור לקונספט, נכון? זאת אומרת, החשיבות. יש את הפן המקצועי, זאת אומרת שזה איש מקצוע שיכול להוביל את הדבר הזה, לראות רגע את כל המקצוע במבט על, להבין איך ממדלים תהליכים בתוך הדבר, איך בונים תשתיות באותו המבנה, ואחר כך כמובן גם איך מוצאים את זה לפועל, זאת אומרת, איך רותמים אנשים ללכת אחריו, אחריה, ואז בעצם אתם יוצאים לדרך, יש פה איזשהו רגע שצריך רגע להחליט מה המטרות של כל גילדה. נכון. זאת אומרת, מה המשימות הראשונות בעצם שאנחנו עושים? כי אצלכם באמת מדובר על סטנדרטיזציה. אני רק אגיד פה שבאמת כשמדברים על קהילות מקצועיות או קהילות ידע, זה לא תמיד נוגע בסטנדרטיזציה. גילדות כן נוגעות בסטנדרטיזציה. הרבה אנשים קוראים לי גילדות, גילדות, מבלי שאין גילדות, אז אני רגע אומרת שכשכן יש סטנדרטיזציה וכן יש בניית כלים שהם רוחביים, אז זה בעצם כל הסיפור. ומי מחליט בעצם על השלב הראשון, על בעצם מה המטרות הראשונות שיהיו הכי חשובות לנו?
אז ברבעון הראשון זה היה יחסית קל, כלומר, כאילו היינו כל כך צריכים לעשות סדר בתוך הבלגן, שהיה מאוד קל להגדיר מה המטרות של כל גילדה. ובעצם ישבנו עם כמה אנשים בעלי עניין, ופשוט ניסינו להבין כל גילדה לאן היינו רוצים לקחת אותה, וכל גילד מאסטר ממש ישב ופרט לכדי מילים את המטרות של הגילדה שלו. ואז הצגנו אותם כמובן לכולם, כל גילד מאסטר עלה והציג את המטרות של הגילדה שלו, גם במטרה לגרום לאנשים לרצות להצטרף, אוקיי? זה הגילדה שלי, זה מה שאנחנו מתכננים לעשות ברבעון הקרוב, אם אתם מעוניינים להצטרף, קדימה. לכל אחת מהגילדות באמת היה יחסית ביקוש, ועדיין אנחנו עושים כל רבעון, אנחנו מגדירים מחדש לאן אנחנו רוצים להתקדם, כי דברים מן הסתם משתנים. אנחנו גם מבינים דברים לפעמים יותר טוב פתאום, ומסתכלים על הדברים טיפונת אחרת, וגם אנחנו מתקדמים מן הסתם. אז כל רבעון אנחנו פשוט מסתכלים מחדש, אוקיי, לאן אנחנו רוצים לכוון את עצמנו הרבעון הזה? מוצאים את המטרות, פורקים אותם לכדי משימות, זה עובר אישור על ידי ההנהלה, כי בכל זאת אנחנו צריכים להתאים לארגון שאנחנו נמצאים בו, יוצאים לדרך.
איך הגילדה מתנהלת בשוטף? כמה מפגשים יש לכם, ככה אירועי מפתח?
כל גילדה מתנהלת טיפונת אחרת. מה שכן אנחנו מאוד מקפידים זה לעשות את הגילדפסט. אחד, כי זה נורא נורא כיף, שכולנו נפגשים ביחד ועושים ממש חגיגה שלמה. אבל מעבר לזה, זה באמת כדי לתת מין מסגרת של רבעון. כלומר, אנחנו עובדים ברמה רבעונית, גם גילד מאסטר וגם האנשים בתוך הגילדה יכולים להתחלף ברמה רבעונית. וגם המטרות כל רבעון, אני לא אגיד משתנות, אבל הן מקבלות עוד פיינטיונינג, והמשימות כמובן מפורקות כל רבעון מחדש, ואז כל סוף של רבעון אנחנו עושים גילדפסט, שבה כל גילדמאסטר מציג את כל מה שהם עשו במהלך הרבעון האחרון, ומה המטרות לרבעון הבא, וזה כמובן חגיגה שלמה, וכולם מוזמנים, וזה נורא נורא כיף.
נשמע ככה.
כן.
יש לי שאלה לגבי העובדים שאת התייחסת לזה קצת. את אומרת שהם מוזמנים להצטרף, נכון?
נכון.
מוזמנים ומוזמנות, אבל הם לא חייבים. אתם יכולים לבחור שלא לקחת חלק.
נכון.
אז איך זה עובד בעצם? אתם מרגישים שיש היענות שהיא יחסית אבסולוטית? המנהלים אצלכם מעודדים את העובדים שלהם לקחת חלק? איך גורמים לזה להיות?
זה נורא תלוי בגילדה, כן? בגילדה של הבקאנד ממש כולם רוצים לקחת חלק, כי זה בעצם העבודה היותר מעניינת. אין מה לעשות. כלומר, אנחנו חוקרים טכנולוגיות חדשות בגילדה, אנחנו מפתחים הרבה דברים שהם מאוד תשתיתיים. זה עבודה שהיא לפעמים קצת יותר מעניינת מהעבודה היומיומית. אז לגילדה של הבקאנד זה באמת נורא קל. לגילדה של הידע, למשל, אנחנו ממש רותמים אנשים. כלומר, לפעמים לאנשים מאוד קשה לבוא ולהגיד, כן, אני נורא רוצה להרצות, כי הם קצת מתביישים, קצת חוששים, וזה גם נורא תלוי במשימות שאנחנו רוצים ברבעון. למשל, הרבעון הנוכחי, אנחנו מאוד רוצים גם להביא דברים שהם קצת יותר ביזנסים, ולאו דווקא דברים שהם טכנולוגיים, כי הבנו שפתאום זה טיפונת חסר, בעיקר בגלל שהרבה דברים השתנו מההתחלה ועד היום, ואנחנו רגע רוצים ליישר גם קו ברמה הביזנסית, אז אני אגש יותר לאנשים של הפרודקט, כי הם לא יודעים בכלל שאני צריכה את ה... שאני רוצה בכלל, נכון?
כן.
אז אני אגש אליהם ואני אגיד להם שומעים, אז אני נורא רוצה לעשות איזושהי הרצאה, קודם כל, על מה אתם עושים? מה אתם עובדים בכלל? ומעבר לזה, להרצאות על דומיינים ספציפיים אולי בעולם שלכם, האם תרצו לבוא ולהרצאות, גם אם הם פחות ירתמו לעניין, אני כן אדע לרתום אותם. כלומר, גם אם בהתחלה יהיה להם טיפונת קשה להגיד לי כן, כי לכולנו יש פה לחץ של זמנים, זה דבר, כן. דבר ידוע. אבל ברגע שאני גם משיגה להם את האישור לזה שהם חברים בגילדה ויש להם קצת זמן לעשות את זה במסגרת העבודה שלהם, זה גם עוזר להם, וזה גם עוזר להם, אני מאוד מאמינה שכשאתה מרצה, זה עוזר לך לנסח את מה שאתה יודע. ואנשים משתפים פעולה, האמת, בצורה די טובה.
שאלה כזאת, נגיד, ובאמת פיתחתי משהו, אני לא יודעת, אני לא אנקוב במונחים, כי אני לא טובה בזה, אבל נגיד פיתחתי משהו, ויש לכם באיזשהו צוות, לא הייתה נוכחות, נגיד, מבחירה, או בגלל שהם בספרינט עכשיו, לא יודעת, מיליון סיבות.
היו חולים.
היו חולים, פשוט היו חולים. איך אתם כאילו משווקים להם את הדבר הזה אחר כך? זאת אומרת, אתם אומרים להם, הנה, תראו מה הכנו, תשתמשו בזה, או תראו אם זה מתאים לכם, או...
אני חושבת שזה גם האחריות של הצוות עצמו, להסתנחרן מול מה שקורה בגילדה, וגם יש בסוף כל רבעון, מעבר לגילדפסט ושבה כל גילדה מציגה את כל התוצרים שלה, יש לגילדה של הבקאנד ספציפית, יש ממש דמו. דמו שבה היא ממש מציגה מבחינה טכנולוגית את מה שקרה, את איך שזה נראה, את איך שעובדים עם זה. כל צוות יכול כמובן להחליט אם הוא רוצה להשתמש בזה אולי, יכול להיות שהוא פשוט עוד לא הגיע לשם גם, את יודעת, זה גם אפשרי. אבל קרוב לוודאי, שבגלל שכמו שאמרנו, זה משהו שבא לפתור איזשהו כאב, הם יצטרכו להשתמש בזה בצורה כזאת אחרת. כלומר, יש לנו צוותים שעובדים בצורה טיפונת שונה משאר הצוותים, עובדים עם טכנולוגיה אחרת, אז אולי הם לא יצטרכו ספציפית את התשתית הזאת, וזה בסדר, זה לגיטימי, אבל בסופו של דבר הרבה צוותים אחרים כן, וזה מספיק.
אוקיי, ואיך אתם מודדים את זה? איך את יודעת אם צוות משתמש או לא משתמש? או בכלל את ההצלחה של הדבר הזה, נכון? של הגילדה.
קודם כל, אנחנו רואים את הרמה של ההשתתפות, אוקיי? שהיא כבר, לפחות לטעמי, ברגע שיש כל כך הרבה אנשים שמשתתפים ולוקחים בזה חלק מאוד מאוד פעיל, מבחינתי זה כבר אומר שהצלחנו לעשות משהו. עכשיו, ברמת העיקרון אנחנו כן מגדירים KPI, כמו למשל בתהליך של אונבורדינג, הגדרנו שאנחנו רוצים, ממש ככה, הגדרנו שאנחנו רוצים שמי שסיים לעשות תהליך אונבורדינג, יבוא ויגיד, זה התהליך אונבורדינג הכי טוב שהיה לי בזמן האחרון. אוקיי? שזה KPI קצת מטורף, אבל הגענו לזה. הגדרנו שאנחנו רוצים, למשל, להגדיל את החשיפה שלנו במדיה, אוקיי? שאנשים ידעו שיש כאן גילדה, שאנשים יראו שאנשים מרצים. אז הגדרנו איזשהו אחוז של חשיפה שאנחנו רוצים להגיע לו, אחוז של סביעות רצון מההרצאות, כל מיני דברים שכאלה שקל למדוד אותם ולראות שבאמת הדברים קורים. מבחינת תהליכית, בין אם זה למשל בקואליטי שהם מגדירים תהליכים, או בין אם זה מבחינת הבקאנד שמגדירים תהליכים, הדברים פשוט קורים. כלומר, את רואה שאנשים משתמשים בזה.
אוקיי, מאמן. ושאלה לגבי מצטרפים חדשים, כל הזמן עובדים חדשים נכון. מגיעים לפה ומצטרפים לחברה.
נכון.
איך בעצם מעדכנים אותם על הגילדה? מה קורה בתהליך האונבורדינג שמחבר אותם לשם?
אז כחלק מהתהליך של האונבורדינג באמת מספרים להם על הגילדות. כמובן, נורא תלוי בגילדה, כמו תמיד. זה אחריות של הראש צוות, לבדוק לאן אפשר לשייך אותו, במידה ויכול להיות שגם לא, כי בכל זאת לוקח לו קצת זמן להיכנס.
אוקיי, זאת אומרת שזה משהו שהוא ממש מובנה בתוך תהליך ההצטרפות של העובדים והעובדות החדשים. משהו שאני רואה, לפחות שאני מלווה גילדות וכל מיני ארגונים, זה שיש באמת הבדל מאוד גדול בערך, שמקבלים עובדים שהם רק מצטרפים לחברה, לבין עובדים שהם פה כבר הרבה זמן. זאת אומרת, לכל אחד מהם יש ערך אחר, כי עובד חדש שמגיע לפה, הוא לא מכיר, הוא מאוד צריך את הקהילה הזאת.
נכון.
זאת אומרת, זה משהו שהוא ממש אומר, אם יהיה לי את זה, יהיה לי יותר קל להיכנס, יהיה לי יותר קל להשתלב בתוך השוטף ולהכיר אנשים, כל מה שזה אומר. האם את מרגישה שהאנשים שהם קצת יותר ותיקים מקבלים ערך באותה עמידה, כמו האנשים החדשים?
אני חושבת שכן, כי קודם כל, האנשים היותר ותיקים עושים לפעמים טכנולוגיה שהיא קצת יותר תשתיתית, כי הם מבינים דברים יותר לעומק על דברים שאנחנו צריכים, ולכן הם באים עם רעיונות יותר מרחיקי לכת. מעבר לזה, אני חושבת שאתה לומד יותר כשאתה מלמד. ולכן לוותיקים דווקא יוצא ללמד יותר, ולכן הם באופן הזה בעצם מתמקצעים יותר.
אוקיי, אז הגענו לסיום, לשאלה המסכמת, שהיא שאלה משותפת לכל המרואיינים והמרואיינות אצלי, שזה בעצם, אם יש מישהו או מישהי שמאזינים עכשיו לפרק הזה, ואומרים לעצמם, יו, היינו רוצים כזה, היינו רוצים גילדות אצלנו, היינו רוצים אולי אחת ספציפית או את כולם, כן? מה הטיפ הכי טוב שיש לך לתת לתחילת הדרך?
יש לי שניים. דבר כן. ראשון, שזה התמיכה מהנהלה, כי בלעדי זה לא יקרה. כלומר, אם לא יהיה לאנשים את הזמן מוקצה לגילדה, זה טכנית לא יקרה. כי תמיד יש פיצ'רים יותר חשובים, בעיות של פרודקשן, אנשים חולים, אנשים בחופשות. יש מלא סיבות בעולם ללמה אנשים לא ישקיעו את הזמן בזה. ברגע שמקצים להם את הזמן וזה ידוע שזה חלק מהספרינט, זה קורה. זה אחד הדברים שהיה לי הכי חשוב שיקרה, שממש יפנו לזה זמן. זה דבר ראשון. דבר שני, זה באמת להבין שהגילדה צריכה לשרת את הארגון, ולכן כל גילדה בכל ארגון תיראה אחרת לחלוטין, והיא צריכה באמת להתאים למטרות של אותו ארגון ולמטרות שלשמה הגילדה יכולה לתת בנפיט לארגון.
כן. אז אני אסכם ואני אגיד מהצד שלי שאני ראיתי כמה את פשנט לדבר הזה, כמה את אוהבת את מה שאת עושה.
ממש. וכמה נהנית את מכל רגע.
וכמה את מחוברת לזה. זאת אומרת, זה משהו שאני חושבת שגם זה משהו מאוד חשוב. למצוא את האנשים האלה שזה באמת ממש חשוב להם. כמוך, ואם אתם מאזינים ואתם מרגישים את התשוקה הזאת בכם, אז go for it, תמצאו את האנשים שלכם, לכו על זה, תקבלו את התמיכה, תעשו מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, זה באמת עושה פלאים.
נכון, נכון, לגמרי.
אז אילה, תודה רבה.
תודה רבה לך, היה לי מאוד כיף.
גם לי היה מאוד כיף, ואני מקווה שאתם ואתן המאזינים והמאזינות קיבלתם ערך, ואנחנו נצרף פרטים ללינקדין שלך.
בטח.
אם מישהו ירצה לדבר איתך, אז...
בשמחה רבה.
אז דברו איתה, ממש כיף לדבר איתה. אמרת, בניסיון. תודה רבה.
תודה.
יום מעולה לכולם.